עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב, כמדי יום ראשון, שעה תמימה שנדבר בעל ועם אנשים שיש ביכולתם להרבות בנו דעת, להרחיב את הלב, לשפר את היכולת שלנו להיות אנשים טובים יותר, כאלה שגם, אולי גם קצת חסונים יותר, על ידי זה שנדבר עם אנשים שמצליחים להתמודד ולצלוח לא מעט משוכות. כמדי שבוע יש לנו פינה חמה בלב לכל מי שעושים למען האחרים יוזמתם, משקיעים את כל מרצם, אז גם היום נדבר עם עמותה אחת לפחות. וכמדי שבוע אמתחתנו מלאה. בשבוע אנחנו מציינים את 9 באב, אז בתוכניתנו אנחנו נתייחס גם ליום הלאומי הזה, כל כך חשוב והכל כך משמעותי, שנדמה שמקבל משנה תוקף בימים אלו. ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנדבר עם מי שמאפשרים אותה. עורכת ומפיקה אותנו חירות עזני, אחראים על השידור רן לודין שיושב כאן לצידי, ושקד וולפין, ועורך הדיגיטל שלנו דוד זבולון. ואנחנו ממש מתרגשים לפתוח את השעה הזו עם הרב יובל שרלו, ראש המרכז לאתיקה של ארגון רבני צוהר. בשבוע שחלף, ארגון צוהר קיים את הכנס השנתי, ואנחנו לשם שמיים וארץ, כך נקרא הכנס, ועל מה שהיה שם ומה למדנו, ואולי עוד מה נלמד, אנחנו מבקשים לדבר עם הרב. ערב טוב לך, הרב יובל שרלו, ותודה רבה שאתה איתנו.
שלום ותודה שאתם מזמינים.
אז אולי נתחיל קצת עם כמה מילים על ארגון צוהר.
ארגון רבני צוהר קם בעקבות רצח רבין, והבנה שאנחנו חייבים לאחות את חלקי החברה הישראלית, והוא פונה לכלל הציבור הישראלי ביד פשוטה ובעולם שמטרתו באמת להפוך את הזהות שלנו ואת הדת שלנו לא לגורם מפלג וקורא, לגורם מאחר ומחבר. ואנחנו עוסקים באין ספור תחומים. התחום שאני מופקד עליו הוא התחום האתיקה, כלומר שותפות בניסיון לקדם את מדינת ישראל בתחומים רבים, בהתנהגות המוסרית והערכית שצריכה לאפיין חברה מתוקנת.
והבחירה לקיים כנס שנתי, מה התכלית של הכנס?
הכנס השנתי הוא פונה למכלל הציבור, כלומר אם לאורך כל השנה יש לנו פעילות מאוד גדולה וענפה עם אנשים, עם גופים, עם תחומים מסוימים, יש לנו כנס אחד גדול בשנה שבו אנחנו מציעים רצועות רצועות, כל שנה בנושא אחר, כל שנה בתחומים אחרים, שבו אנחנו מאפשרים לציבור רחב ככל האפשר להיחשף למסכת רעיונות, לעולמות שונים, לגיוונים בחברה הישראלית, לסוגיות שמעסיקות אותנו וכדומה. השנה הזה, הסוגיות האלה נעו מהמקומה של הבינה המלאכותית בעולם היהודי והתוכני והמוסרי, ועד לנושאים שקשורים כמובן ל חיבור החברה הישראלית את היום מחדש, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לקדם את הפנייה המחודשת שלנו כחברה.
ואם הייתי שואלת אותך, אילו תובנות או אילו רגשות יצאת איתם השנה? כי נדמה לי שהמלאכת האיחוי, לא רק שהיא לא הסתיימה, לפעמים נדמה שהיא עוד לא התחילה.
יש לי שתי תובנות, אחת מסגרתית ואחת נקרא לזה תוכנית. מבחינה מסגרתית, החשיבות העליונה של אופי השיח. זה לא הליכות ונימוסים, זה לא שיש משהו רע בהליכות ונימוסים, וזה לא רק שיח שאיננו פוגעני או משהו שכזה. אנחנו חייבים לדבר האחד עם השני מתוך נקודת מוצא שהאמת לא נמצאת אצל אף אחד, ושאלה שאנחנו נמצאים איתם במחלוקת, ושאנחנו נמצאים איתם, סליחה, אפילו ביריבות, נושאים חלק ממנה, והם לא לגיטימיים. אני יכול לחשוב שהם טועים, אני יכול לחשוב שאני רוצה לעשות משהו אחר, אבל השיח חייב לפנות את אופיו מתחומים שהם, או מאופי שיח שהוא פשוט שולל ובז לכל אחד אחר.
הרב יובל שרלו, כדי שנשאב ממך אופטימיות, אז אולי אתה יכול להגיד, האם במסגרת הכנס היה משהו בשיח שאתה אומר, וואו, הצלחנו לייצר שיח אחר, אני מניחה שאלפים השתתפו בכנס?
כן, בוודאי שכן, בשל העובדה שאנחנו לא רק מדברים על, אלא עושים את. כלומר, בכל הפאנלים שעסקו בנושאים האלה, נמצאו אנשים מעולמות שונים, מכיוונים שונים, מתחומים שונים, מתפיסות פוליטיות שונות. זה לא היה כנס מונוליטי שרק רבני צוהר היו על הבמה, ובכלל, במקום לדבר על, הכי פשוט לעשות את.
אוקיי.
וזה הדבר הכי נכון והכי אמיתי לעשות.
והתובנה השנייה, כי קטעתי אותך.
כן, לא, בסדר גמור. התובנה השנייה היא שהדרך הטובה ביותר במובן המעשי, היא לחצות מחנות בפעילות משותפת. כלומר, אני אקח את התחום שאני מופקד עליו בצוהר לאתיקה, עצם העובדה שאני עובד ביחד בנושאי אתיקה, עם אנשים מעולמות שונים, מגוונים שונים וכדומה, ולא נכנס לחלוקה המסגרתית הקבועה, אלה אוכלי גרנולה, עושי יוגה, ומפגיני קפלן, ואלה אוכלי בשר רצים על הגבעות.
אתה אומר, הם כל חטאת זה לתת באנשים סימנים ולמסגר אותם.
אוטומטים, בדיוק, בדיוק. אוטומטים ולהכניס אותם למגירות מראש, ככל שאנחנו נחצה קווים, ובתחומים שאנחנו חלוקים, נשמור על המחלוקת. אבל בתחומים רבים ואחרים, נשבור את המסגרות האוטומטיות האלה, כן ניטב. ואני חושב שזה דבר חיוני מאין כמותו.
אתה יכול אולי קצת, אני מנסה לעשות פישינג, בכל זאת אנחנו תחשבו טוב, אתה יכול להביא לנו קצת רשמים מאנשים שנטלו חלק, ואולי הביאו אחרי התנסות כזאת איזה תקווה שאפשר אחרת?
אז למעשה רובם, כמעט כל משתתף בכנס, וכל מי שהיה בין הדוברים ובין המשתתפים, הם אלה שסולדים מהפיכת הבמה הציבורית לזירת התגוששות בין קיצוניים. ממש, האווירה כולה הייתה אווירה של הקשבה, של דיון, אני רוצה להדגיש, גם של מחלוקת, המחלוקת אצלנו בתרבות היהודית, בתרבות הישראלית, היא לא שייכת למילים הרעות. אז אבוי לנו, אם כולנו נחשוב כאן את אותו הדבר, אבוי לנו אם אנחנו נראה במחלוקת משהו שהוא גרוע. להפך, החברה שלנו צריכה להתברך מהמחלוקת, והיו מחלוקות.
השיח הרעיל בדיוק בא מהמקום שכולם חושבים שהם צודקים, ואיך אמר יהודה עמיחי, במקום בו כולם צודקים, לא פורחים פרחים.
לגמרי, לגמרי. וברגע שהמחלוקת היא מבורכת, ומקשיבים, ומפתחים אחד את השני, ומאמצים גם מהצד השני, וגם דוחים, וגם מחדדים, וגם, אבל הכל במסגרת הרצון להקיף את כל הנקודות ואת כל ההיבטים, ומתוך אמון שאני חושב כך, אבל את חושבת אחרת, ויש היגיון גם פה וגם שם, אנחנו נתברך ממנה.
ועכשיו השאלה הגדולה, אין לי לפחות אין ספק לגבי נשגבותו של הרעיון והחיוניות שלו במיוחד בימים אלה, ועכשיו שאלה באמת, איך מצליחים להפוך את זה לשיח בכל הרבדים, לתרבות אחרת של שיח? איך?
אני חושב שצריך לעשות שני דברים מאוד פשוטים. האחד, השיח הרעיל מתברך מכך שמשתתפים בו, שמגיבים לו, שתוקפים אותו וכדומה. אנחנו מזינים את זה בכך שאנחנו בכלל מוכנים להקשיב לו או להגיב לו וכדומה, ולכן צריך פשוט להפנות לו עורף. זה דבר אחד. הדבר השני הוא באמת לשים לב לא לעולמות הקיצוניים שנמצאים בזירת ההתגוששות, אלא למאות מיליוני האזרחים במדינת ישראל שאיתם שרוצים לדבר, שרוצים שיהיה דבר משותף, שרוצים, כפי שאמרתי, גם להיות במחלוקת, אבל במחלוקת בונה ולא במחלוקת פורסת ובקורת.
תודה רבה, הרב יובל שרלו, ראש המרכז לאתיקה של ארגון רבני צוהר. אז בתוך כל השיח כדאי שנדע כולנו שיש הרבה מאוד שמורות טבע, ונדמה לי שהניסיון הזה לשיח כזה הוא סוג של שמורת טבע. אז תודה רבה, תודה רבה על זה, ותודה שהיית איתנו. ועכשיו אנחנו כמעט מאותו עניין, אנחנו מבקשים לעבור לרב דוקטור שרגה בר-און, ראש מרכז המחקר במכון הרטמן, ואנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור שרגה בר-און על תשעה באב, ולנסות רגע לקחת את המוטיבים של היום הזה ושל ההיסטוריה של העם היהודי, ולהנגיש אותה בצורה אולי קצת יותר אקטואלית. ערב טוב לך, דוקטור שרגה בר-און.
ערב טוב, יהודית.
ותודה רבה שאתה איתנו.
תודה לך שאת מערכת אותי.
אז אולי נתחיל קצת במה מסמל תשעה באב, מהו נקרא לזה, מה המטען שמביא איתו תשעה באב למסורת היהודית, למורשת היהודית.
כן, אז ככה, כמובן תשעה באב הוא היום של החורבן. חז"ל, חכמנו זיכרונם לברכה, ריכזו לתוכו כמה וכמה מאורעות, חמישה דברים שהראו לאבותינו. מאז בכל הדורות את האסונות הגדולים של העם היהודי, את הדברים שצריך להתאבל עליהם, מרכזים כזיכרון, כיום זיכרון בתשעה באב. אבל זה המימד הבסיסי ביותר, הוא המימד של הצער. המימד השני הוא המימד של מה עושים עם הצער, מה לוקחים, איך לוקחים את הצער והופכים אותו לכוח שהוא כוח בונה לחיים.
אגב, גם באופן שבו מציינים, אז יש את תשעת הימים או שלושת השבועות שגוזרים עלינו התנהגויות מנהגי אבלות, ואחר כך מגיעים לט"ו באב.
בדיוק כך, אפשר אפילו להגיד, מגיעים בסוף בסוף ליום כיפור.
כן.
תראי, שלושת השבועות הללו הם רלוונטיים במיוחד השנה, מפני שמה שהם נועדו לעשות זה לבנות את אותו לחץ וחרדה שבדרך כלל בשנים כתיקונם אין לנו, אנחנו לא חופים אותם. יוזיין בתמוז זה היום שבו התחיל המצור אחר, סליחה, אפילו בנבקעה העיר, ולוקח זמן עד שהעיר חרבה, המקדש עולה בלהבות ואנחנו חרבים. אבל ביוזיין בתמוז אומרים לנו חכמנו זיכרונם לברכה, קרה עוד אירוע במהלך ההיסטוריה, והוא האירוע של שבירת הלוחות ברדת משה אחרי מעמד הר סיני, מהר סיני. הוא יורד מן ההר, הוא רואה את העם רוקדים במחולות סביב עגל הזהב, ואז נשברת הקונספציה, אז נשברות הלוחות. והלוחות האלה, שבירת הלוחות, מלווה אותנו מי"ז בתמוז, דרך תהליך ארוך ארוך של תיקון, עד קבלת לוחות שניים ביום כיפור. באמצע יש לנו את יום החורבן הגדול של תשעה באב.
וכשאנחנו רגע לוקחים את היום או האירועים הכל כך משמעותיים הללו, באמת שגם קיבלו הרבה מאוד פנים וגוונים במעלה הדורות, ואנחנו לוקחים אותם להיום. אז אם הייתי מבקשת אותך לזקק, למה הם אולי, מהו המוסר שאנחנו אמורים לקחת מזה, ולנסות לאמץ בימים אלו. אז מה היית אומר?
אז אני חושב שאפשר לחלק את זה לשני ממדים. אפשר לחלק את זה למימד שהוא המימד הפרטי. מה עצינו רע? מה אני טעיתי? כך אומרים לנו חכמנו זיכרונם לברכה, בית המקדש הראשון חרב בגלל שלוש עבירות אישיות גדולות, כן? בגלל שפיכות דמים וגילוי עריות, ומפני שאנחנו היינו רעים באופן קולוסלי, כן? ועבדנו עבודה זרה, כך שאנחנו מרדנו בעצמנו, אנחנו כל אחד ואחד היו לו את החטאים החמורים שלו. הם אומרים, בבית שני, האנשים היו צדיקים באופן פרטי. אבל מה לא היה? לא היה את הדבק החברתי. לא הייתה את ההכרה שאנחנו כולנו עם אחד, שאנחנו כולנו בסירה אחת, שאנחנו כולנו אחראים אחד כלפי השני. ואז נוצר מתח ונוצר כיתוב. ומה יותר רלוונטי, אני חושב, משני המסרים האלה? אמרתי לך שהשנה אנחנו חווים את חוויית המצור הגדול, נכון?
כמו לגמרי.
אותו מצור שמתחיל בעשרה בטבת ועובר דרך י' ז' בתמוז ומביא לחורבן. אז הנה, יש לנו אפשרות, יש לנו עוד יום אחד התשעה באב כדי למנוע את החורבן הזה. ואחר כך יש לנו צורך לתקן את שני הממדים האלה, את הממד הפרטי, את הממד שאומר גם כשאנחנו בחרדה, אסור לנו, יש דברים שאסור לנו לעשות, אסור לנו להתעלל למשל בעצירים, אסור לנו לחטוא באופן אישי ולסנוע את האנשים האחרים בתוך העם ומחוץ לעם. אנחנו צריכים באופן ענייני לנהל את המלחמה להצלת העם והמולדת. אבל המימד השני הוא כמובן המימד הקולקטיבי. המימד שבו אנחנו אחראים אחד על השני, וכאן אני רוצה לצטט את חברי הטוב יוסי הרשקוביץ, זכרו לברכה, שהיה מנהל בית ספר, הוא מחנך דגול ונפל במהלך המלחמה, והוא הייתה לו סיסמה. הוא אמר, לא עומלים לשון הרע על עם ישראל. כן, היום הזה הוא יום שבו אנחנו צריכים לבוא ולהגיד את חילוקי הדעות שלנו, אנחנו צריכים לנהל מתוך ראיית המשימה המשותפת שלנו. לא אומרים לשון הרע, לא מנהלים את הוויכוחים האלה עד אומינום, כנגד בני אדם, לא מנהלים את הוויכוחים האלה תוך כדי פסילת העמדות של אנשים אחרים, אלא מנהלים את הוויכוחים שיש לנו, ויהיו לנו הרבה מאוד ויכוחים, מתוך כבוד הדדי, מתוך רצון להגשים ביחד את המשימה של להיות כאן גם בשנה הבאה, של לעבור את תשעה באב ולהגיע לחג האהבה, כמו שאת אמרת, בט"ו באב. להגיע לשנה החדשה, אחרי חודש אלול של סליחות ורחמים, להגיע מהלוחות השבורים אל הלוחות השלמים ביום כיפור הקרוב.
וכמי שחוקר ועוסק בזה, ועם הרבה מאוד תובנות ששמענו מהם, ועל כך תודה, עד כמה אתה אופטימי שזה אפשרי?
וואו, קודם כל אין לי את הפריבילגיה שלא להיות אופטימי. שתיים, אני רואה את הכוחות האדירים שיש לנו. אני מסתובב בין החיילים, אני מסתובב אפילו עם המשפחות של הפצועים, של החטופים, אני מסתובב בתוך אוהלי החטופים, ואני רואה מצד אחד את הכאב העצום, את סף הייאוש, את החרדה מהחורבן, אבל מצד שני אני רואה את הזיק הזה בעיניים, את הנחישות, את הידיעה שאנחנו עם נצח, ועם נצח לא מפחד מדרך ארוכה. ואנחנו עם, שבו אנחנו כולנו באותה סירה. תראי, אנחנו פה, אין מה לעשות, אנחנו כלואים
כן,
פה.
לגמרי.
כשאנחנו כלואים פה, אנחנו צריכים לתת לחרדה הזאת, לפתוח לנו את הלב, לפתוח לנו את הזרועות, לשים יד שכם על שכם, לאחוז יד אחת להחזיק את השלח, יד אחרת עושה במלאכה, להחזיק את הנשק ולצאת ולהילחם מצד אחד, ומצד שני לבנות את העתיד המבטיח של החברה הזאת. כמה כוחות חיים יש לנו וכמה תקווה. אז אנחנו רגילים כל שנה להתאבל באבל של תשעה באב, השנה הזאת הוא מקבל מימד נוסף, אבל אנחנו צריכים להזכיר לנו שהאבל הזה מדי שנה בשנה היה בשביל להצטער בצערה של חורבנה של ירושלים, כדי לשוב ולבנות אותה. כי זה מה שלימדו אותנו. כל מי שיודע להתאבל, להיות חלש, יודע ביחד גם להתעצם, להתחזק. יש לנו דרך ארוכה לעשות, אבל יחד אנחנו נעשה אותה ויחד אנחנו ננצח. בזה אין לי ספק.
דוקטור שרגא בר-און, ראש מרכז המחקר במכון הרטמן, תודה רבה על הדברים הללו, והלוואי וכל מה שאמרת גם יתקיים בנו ובמהרה. תודה ושבוע מבורך.
תודה רבה וכל
טוב. ועכשיו, כמדי שבוע, אנחנו שמחים לתת במה ושפו למי שעושים למען האחרים, ואנחנו מדברים היום על העמותה מלאכים של איראן, ואנחנו מבקשים לדבר עם אדווה שמידר, מנכ"לית העמותה. ערב טוב לך אדווה, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, תודה רבה שזימנתם אותי.
אז אולי נתחיל בכמה מילים על מה עושה העמותה בימים אלו.
אולי נתחיל רגע אחד אחורה, מה עשינו עד השביעי לאוקטובר. אז בעיקרון העמותה שלנו קיימת כבר משנת 2014, היא קמה בעקבות צוק איתן, שמרבית העשייה שלנו נכון לאותם ימים הייתה אל מול משפחות נזקקות, ניצולי שואה, חיילים, סיפקנו בעיקר סלי מזון. ומה שקרה בעצם מהשביעי לאוקטובר, שמהר מאוד זיהינו שאנחנו נכנסים לתקופה לא ידועה. בשמיני לאוקטובר כבר התיישבנו בכיכר דיזנגוף, אחת הכיכרות הכי מוכרות בתל אביב. ובעצם משם כבר יום למחרת, שביעי לאוקטובר, כבר פינו אותנו למתחם האקספו בתל אביב, שמאז אנחנו יושבים שם. האקספו מארח אותנו כבר 10 חודשים במתחם. מתוך המתחם אנחנו מנהלים בעצם חמה לוגיסטי.
שבעצם אליכם מגיעים הרבה מאוד פריטים שאנשים שולחים.
נכון, תרומות של אנשים.
ואותם אתם מעבירים, אגב, אני הזדמנתי בשבוע שעבר למתחם הזה, זה מרשים ומרגש.
תודה רבה.
בצורה בלתי רגילה. תודה. את יכולה לתת קצת פרטים על כמה אנשים נהנים מהעשייה שלכם?
וואו, אז קודם כל, אם אנחנו מדברים 10 חודשים אחורה, אלפי חבילות, אם לא עשרות אלפי חבילות, יצאו מאז השביעי לאוקטובר. בתוך המתחם, כמו שהתחלתי להגיד, יש לנו בעצם כל ציוד אפשרי שמישהו שנמצא היום כאזרח ישראל יכול להזדקק לו.
ועדיין אזרחים ממשיכים להביא פריטים?
עדיין ממשיכים להביא, כן, אני רק יכולה לציין ככה בתחושת ביטחון, שישנה ירידה בכמויות של התרומות החל מהשביעי לאוקטובר, כן. כולנו בסוף נכנסנו לאיזושהי שגרה, נכון שאנחנו, כן. מי שמנהל את הדבר הזה עדיין מדבר מלחמה כל יום וכל שבוע, כבר 10 חודשים, אבל מרביתנו גם אנחנו חזרנו לנהל סוג של שגרה, אז כמות התרומות פחתה משמעותית, אבל עדיין קיימת.
והצרכים, אלה שצריכים את התרומות, הם עדיין...
הצרכים הם דינמיים, הם משתנים, כי אם הייתי יכולה להגיד לתקופה מסוימת, היו בעיקר חיילים, זה אחר כך השתנה לבעיקר מפונים, ואז חזר להיות חיילים. אני כן יכולה להגיד שבחודש במשהו האחרונים, אנחנו מקבלים בעיקר דרישות מחיילים, קצת חזרנו למה שהיה לפני, כן. בימים הראשונים של המלחמה, שעדיין זקוקים לציוד טקטי כזה או אחר, ציוד בסיסי, תחתונים, גרביים וכן הלאה, חטיפי אנרגיה, אולי גם דברים שהם קצת יותר מפנקים, שוב, 10 חודשים בתוך לחימה, אני מאמינה שכולם צריכים קצת מעבר.
וכל מי שהוא מפונה או חייל ונזקק, פשוט יכול להגיע אליכם?
לא צריך להגיע אפילו, זה אפילו לא ברמת הלהגיע, יש תופס מקוון שהוא יכול למלא, מישהו מאצלנו יוצר איתו קשר, מייצר את ההזמנה בהתאם למה שהוא מבקש, למה שהוא צריך, ואז אנחנו גם דואגים לבצע את השינוע ישירות לבסיסים או למשפחות. זאת אומרת, החל מהרגע שעולה איזשהו צורך למי שזה לא יהיה במדינה, עד לרגע שהחבילה מגיעה ללקוח במרכאות, אנחנו שם, עושים הכל.
אדווה שמידר, שפו גדול על העשייה הזו, וזו עשייה של 10 שנים, שזה ממש לא טריוויאלי להתמיד בה, וכל הכבוד.
אני אשמח רק ברשותך שנייה לפני שאנחנו מסיימות, אם תרשי לי לשתף על הפרויקט החדש שאנחנו יוצרים כרגע.
בבקשה.
פרויקט שנקרא Soldier House, שזה בעצם אנחנו כרגע עובדים מאוד מאוד קשה כדי לבנות מעין בית, שיחיל את כל החיילים, את כל לוחמי החרבות ברזל. זה בית שאמור לשמש כמעין... מעבר בין העולם של הלחימה לעולם האמיתי, בין שיח שהוא מלחמתי לשיח של עבודה, ילדים וכן הלאה. ואם יש מישהו בקהל הזה ששומע, במאזינים שלך ששומע אותנו, אנחנו ממש ממש נשמח שייצור איתנו קשר למי שיהיה מעוניין לקחת בדבר הזה חלק. זה פרויקט מאוד מאוד חשוב. לדעתי הפרויקט הכי גדול שאנחנו כרגע יוצרים במנחים של ערן.
ואנחנו נשמח אם תרצו בהמשך לבוא ולספר על הפרויקט הזה במיוחד, אנחנו נשמח לתת את הבמה. אדווה שמידר, מנכ"לית עמותה המלאכים של ערן, אתם באמת מלאכים כולם, תודה רבה ושבוע מבורך.
תודה רבה גם לכם. תודה.
דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו.
עכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר ולהוקיר וגם להכיר כאלה שהגם שהם לא בתוכנו, בינינו, משנתם, מורשתם, תורתם מהדהדת ומאוד נוכחת. והיום או במהלך השבוע הקרוב מציינים 452 שנים לפטירתו של הארי הקדוש, ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם פרופסור חביבה פדיה, משוררת, סופרת, חוקרת תרבות יהודית, קבלה וחסידות. ערב טוב לך פרופסור חביבה. ותודה רבה שאת איתנו. אז אולי נתחיל קצת למאזינים שלנו לספר מי הוא הארי הקדוש לפני שנדבר על מורשתו.
אז הארי רבי יצחק לוריה, שלומד בירת שלו חל בשבוע שעבר בה' באב, הוא בעצם היה אחד מגדולי ענק הקבלה במאה ה-16, מה שקוראים הדור שאחרי גירוש ספרד. הוא נולד במצרים ב-1534, הוא עלה למד שם קבלה במצרים, חלק מהזמן מתבודד על הנילוס, והוא מגיע לצפת, בשלב מסוים הוא פועל בה בערך שלוש שנים, כמה שנים ממש קצרות, אבל בשנים האלה הוא עושה הרבה הרבה רושם ומקבץ תלמידים, וביניהם הנודע ביותר זה רבי חיים ויטל, והוא נפטר ב-1572. זאת אומרת, הוא בעצם לא מגיע לגיל 40.
ועם כל זה שהיה צעיר ונפטר צעיר, השאיר משנה לדורות ששינתה את כל הארגון של הקבלה בתקופה המודרנית מהיסוד.
ואם הייתי מבקשת אותך למי שלא מצויים בכל נבחי הקבלה, אז כשאת אומרת הוא שינה מהיסוד, אז את יכולה לזקק את זה? מה זה השינוי הזה?
אז קודם כל אנחנו מדברים על דור הגירות. כלומר, אנחנו מדברים על הדור ש-1492 היה הגירות, 1497 גירוש פורטוגל, 1492 גירוש ספרד. רבים מהמקובלים שכוננו את המרכז בצפת, היו נצר למגורשים, בנים או אפילו נכדים. הארי עצמו היה בן לאמא ספרדיה ואב אשכנזי, אבל התייתם מאביו ודודו גידל אותו. דודו שהיה ממוצע ספרדי כמו האם, כאילו מגדל אותו במצרים. הארי בעצם הציע פרשנות עמקית, מקיפה, לכל מסורות זוהר, לכל משנת הזוהר, וכלל בתוכה מקובלים נוספים, ותוך כדי זה בעצם הוא הסביר את כל המבנה של, של העולמות, ארגן בצורה שיטתית את תורת הנפש, תורת העולמות, תורת הרע, בארגון מקיף מאוד, ומעבר לכל היכולת הזאת, הוא גם בעצם סידר את הדברים בצורה שגרמה לאנשים, אפשר להגיד, גרמה לבני דורו ולתקופתו ואחר כך לדורות, להצליח להבין משהו מאוד מאוד קומוניקטיבי מכל המשנה המסובכת הזאת, משהו קומוניקטיבי שעליו הם נשענו ושנתן להם תקווה.
שהוא?
אז הדבר, בוא נאמר, שבדרך כלל מדברים על הדבר הקומוניקטיבי ביותר שמבינים ממשנת הארי, זה האופן שבו הארי ארגן את העולמות שנוצרים, כאילו מהאור האינסופי, כאילו הארי דיבר הרבה על מושג האינסוף, על האלוהים כאינסוף, לא רק על האלוהים הפרסונלי, אלא על האינסוף. והאור האינסוף הזה, איך הוא בעצם מתווך את עצמו לעולם שלנו, לעולם החומרי, לעולם של בני אדם. והדרך הזאת, מהאור האינסופי לעולם המציאותי הגשמי שלנו, הארי הגדיר אותה בכמה שלבים של ירידה, שהם גם נותנים את המפתח לעלייה ולתיקון. אז הוא בעצם דיבר על צמצום, על שבירה, ואחר כך בעצם על תיקון. הצמצום בעצם, זה בעצם האור האינסופי מצטמצם, כדי שהוא יוכל להזרים את האור שלו הלאה לכלים הרבה יותר קטנים ושבירים מהכלים האלוהיים, ועדיין הם יוכלו לקבל את האור. ולכן האקט הראשוני היה אקט של צמצום.
כן.
האקט השני שהארי מדבר עליו, זה איזשהו אירוע שהוא נתפס כאירוע, בוא נאמר, קטסטרופלי, אירוע של חוסר סינכרון, של חוסר בלנס, שבמהלכו הכלים, שגם הם היו אורות, נשברים ולא עומדים באור האלוהי שזרם אליהם, ואז בעצם למעשה הרגע הזה נקרא חורבן העולמות, אומות המלכים בלשון של הארי, ובעצם לאחר מכן האלוהות, האור האינסופי, מציע קונסטרוקציות, מבנים חדשים, שמאפשרים כביכול לאסוף את הניצוצות, של האורות שהתפזרו, ולבנות מחדש את העולם, ולזה הוא קרא שלב התיקון.
כן.
הקידוש של הארי לדורו היה עצום, כי הוא בא ואמר לאנשים, במובן מסוים הוא אמר להם, הקטסטרופה כבר קרתה.
כן, יש תקווה.
אנחנו עם הפנים לעתיד, כי בעצם אין ציפייה לשבר נוראי שיקרה, אלא בעצם תמיד לעולם, כן. האדם מתחיל אחרי שבר שהיה. בהיות שכך, ובהיות שקיומנו האנושי, כבני אדם, תמיד הוא נתון למקום ולזמן ולמסגרות התנאים הבלתי צפויים שכל אדם ואדם או כל קהילה וקהילה נופלים אליהם, אז הפנים שלנו הם מעכשיו קדימה אל האיסוף, אל התיקון, אל הארגון.
ואם הייתי, והיום, המשנה והתורה של הארי הקדוש, מה התפוצה שלה בקרב יהדות העולם ואולי מעבר לכך?
באמת מעניין שאמרת מעבר לכך. אז באמת קודם כל, הארי הרי פעל במאה ה-16, לאורך המאות ה-17 וה-18 המסרים שלו נפוצו באירופה, על ידי תלמידים שנשאו את הספרים, אם לאיטליה, אם לפולין, וכך בעצם למעשה תורת הארי הייתה תורה מרכזית שהשפיעה על התפתחות החסידות באירופה. אין בלי הארגון הזה אנחנו קשה לנו לדמיין את התנועה החסידית. ומצד שני, כל מקובלי צפון אירופה, צפון אפריקה, מקובלי עיראק, סוריה, לבנון, ישראל, כל המרחב האסיאתי, המזרח התיכון, כולם ממשיכים ללמוד את הארי, לפרש אותו ולקדם אותו. זאת אומרת, גם במערב וגם במזרח ממשיכים לדון בתורת הארי ולקדם אותה. במאות שלנו, הארי השפיע, אנשים שהכירו את המושגים האלה, אפילו אם אין שום סיכוי שהם השתלטו על 18 כרכים ועל הסברים נורא נורא מדוקדקים, אבל כל אדם שרק שומע את הפורמולה הזאת, צמצום שבירת תיקון, מרגיש בנג בראש, ומיד רוצה להבין את זה ומרגיש את הרלוונטיות של זה. ובאמת אנחנו יכולים לדבר גם על פילוסופים כמו פרנץ רוזנצוויג, שאולי אפשר למצוא אצל הפילוסוף היהודי הגרמני הזה את ההדים של התפיסות האלה. כמובן אנחנו יכולים לדבר על מניטו מהצד הזה, שבעצם למעשה מניטו הרב אשכנזי הוא בעצם היה נצר לרבי יוסף אירגס, רבי יוסף אבן טבול, שהוא בעצמו היה אחד מגורי הארי. ואנחנו יכולים לדבר שבמיצוע האנשים שתרגמו את תורת הארי לאנגלית וללטינית ולשפות שונות בעצם, ובואו נדבר על הרב אשלג שמקשר את זה, בעל הסולם שמקשר את זה למסרים סוציאליסטיים, הרב קוק מקשר את זה למסרים לאומיים. אנחנו יכולים להגיד שזה בעצם השפיע בכל מקום והגיע עד לסלב ולאומנים.
פרופסור חביבה פדיה, תודה רבה לך. זה אמנם ממש קצה קצהו, אבל אין ספק שזה מרחיב את הדעת ואת הלב וגם את האופטימיות לאור המשנה הזו. אז תודה רבה. אמן. אמן.
תודה.
אמן. שבוע מבורך. אנחנו משתדלים מעת לעת לספר גם סיפורים אישיים ואנושיים של אנשים שלוחמים בחרבות ברזל ובאמת מוסרים את נפשם על הגנת המולדת. ואנחנו מבקשים לדבר עם סמל ראשון אילאי בן, לוחם בגדוד 9 של חטיבה 401, שנפצע וכרגע בשיקום מתאושש מהפציעה, וכל מה שהוא רוצה זה רק לחזור ללחימה. ערב טוב לך אילאי, ותודה רבה שאתה איתן. אתה יכול לספר בכמה מילים על נסיבות הפציעה?
כן, אני נכנסתי עם הצוות טנק שלי לתוך המגנן של סיירת גבעתי.
כן.
והמפקד שלי יצא ראשון מהצריח, אני עקבתי אחריו, ותוך כמה שניות שעליתי לצריח, צלף ירבי באגן מאחורה, וככה משכו אותי לתוך הטנק, ומשכו אותי אחרי זה לנמר פינוי, ושם הציל לי את החיים.
אז קודם כל, שתהיה החלמה מלאה. אתה יכול לספר על תהליך ההחלמה ואיך אתה מתמודד איתו?
לקחו אותי במסוק לסורוקה, וניתחו אותי פה ניתוח חירום. בשבוע, כרגע בשבוע האחרון אני פה בכירורגית, במחלקה, ומטפלים בי. מחר אני עובר לשיקום. זה אמור להיות שיקום של הרגל ושל האגן. ובסך הכל התהליך הוא ארוך, אבל בסוף אני אחלים, בסוף אני אחזור לתפקד.
מה הדבר המרכזי שנותן לך את הכוחות ואת השלווה הזאת שאני שומעת בקול שלך במלאכת ההחלמה?
לדעת שעשיתי את התפקיד שלי בצורה הנכונה, זה שבסופו של דבר אני הגנתי על החברים שלי, זה שעכשיו הזמן שלי לטפל בעצמי.
יפה. סמל ראשון אילי, תודה רבה. אנחנו שולחים לך מכאן חיבוק והחלמה מלאה ושלמה, ותודה רבה. תודה עליך ותודה בכלל.
תודה רבה לך.
ועכשיו אנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, והפעם על פרשת השבוע ויתחנן, וגם דברים על תשעה באב שמתקשרים לפרשה וליום יום שלנו. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודית, תומך.
לאט לאט, לאט לאט.
כן.
ומה שלומך?
בסדר, את יודעת, אנחנו עוד מעט תשעה באב.
כן.
מחר, מחר בערב. כן. אולי כמה מילים, אני לקראת תשעה באב. יצא לי לחשוב על העניין הזה של שנאת חינם, שאנחנו כל כך הרבה מדברים על זה, ואולי לא מספיק מבינים למה מדובר. למה זה בעצם? ועלה בדעתי להסביר את זה, מאיפה זה נובע. מה קורה בעצם? והתשובה היא, כשאדם מלא בעצמו, באגו, רואה רק אני ואפסי, אז כל פעם שהוא פוגש זולת, רגע, מה אתה עושה פה? רק אני פה נמצא. המלוא כל הארץ כבודי. ואז הוא פשוט לא יכול לסבול את זה שהוא גם הוא נמצא. אז הוא שונא אותו. זה לפעמים תמיד כל מיני תירוצים והסברים, אבל בעצם הוא פשוט לא יכול לסבול את זה שיש עוד מישהו.
אתה יודע, הרב איתמר חייקין, סליחה שאני מתערבת בדבריך, אבל אתה מתאר את זה בצורה מאוד נשגבה ופילוסופית, ואני מוצאת שלא אחת, כששני אנשים מדברים ביניהם, ובין השיח, הדבר העיקרי שהוא עסוק בו, זה מה הוא רוצה להגיד. זה אולי אחד הביטויים לחוסר יכולת לפגוש את הזולת.
לגמרי, מה שאת אומרת זה נכון, וזה בדיוק ההפוך. ההפוך של זה בדיוק מה שאת אומרת, את אומרת, ההפוך הוא, אין מקום גם לזולת. הנה, עכשיו את אומרת לי, רגע, עצור, 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 אני רוצה להגיד משהו אחר. אני אומר, וואלה, יהודית, את צודקת. אולי דיברתי קצת גבוה, אולי דיברתי קצת חזק, אולי לא מובן, הכל טוב. אבל זה הנקודה. וההפוך של שנאת חינם, שוב, בלי לקחת את זה למילים גבוהות, אלא דברים פשוטים, זה יכול כזאת קצת לזוז הצידה ולפנות מקום. יש שני ביטויים נהדרים ביטוי נהדר, יש שני דימויים שאמרים לעולם יעשה אדם, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כערב. אנחנו אבל תמיד מעריכים את הערבים, את החזקים, את השרירים, את הגבריים, וחכמים אומרים לנו, הפוך תהיה רך.
ועל קנה אנחנו אומרים שהוא רצוץ.
רצוץ זה בדיוק הפוך. כי דווקא הרכות הזאת זה מאשר לי גם קצת גמישות בחיים, קצת לשים לב לאן הרוח נושבת, קצת לזוז שאני אולי נמצא במקום לא נכון, אז אני קצת לזוז צידה. הערב תמיד צודק, הערב תמיד עומד על עומדו, גם כשהמקום הזה הוא הרסני לחלוטין. אני חושב שזה אולי הסיפור שלנו. אז אולי ניקח ככה מילים פשוטות, אולי נרשה לעצמנו להיות יותר רכים, יותר גמישים, ולא תמיד כאלה ערבים וצודקים ונוקשים, או שאף פעם לא ישנה דעתו. ואולי את יודעת, זה גם קשור לפרשה שלנו, שהיא פרשת ויתחנן, תראי זה מילה רכה. ויתחנן, משה הגדול, אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, ומתחנן. זאת לא משנה מה הוא אמר. עצם הפנייה במתחנן, אני עומד באיזשהו מקום רך כקנה, זה כבר עמידה נהדרת. ואת יודעת מה קרה לה? בקשה שלו, הוא ביקש להיכנס לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה לא נכנס. והוא קיבל את זה. כשאתה רך, אתה מסוגל לקבל גם את התשובה, לא. כשאתה קשה, אומרים לך לא, אתה מתפרק ונשבר. נדמה לי שזה ככה, איזה תרגול.
אין חיבור יותר מוצלח מזה.
נכון, אז נתרגל קצת רכות, קצת קצת רכות, זה כל כך נהדר ונפלא, זה מכניס לעולם הזה כל כך הרבה אור וטוב. כן. אז הלוואי.
הלוואי. הרב איתמר חייקין, כרגיל, אתה מרחיב לב ודעת, ותודה רבה, רבה מאוד, ושיהיה שבוע מבורך. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. ערכה והפיקה אותנו חירות עזני, אחראים על השידור רן לודין ושקד וולפין, דוד זבולון, עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו כאן נהיה גם בשבוע הבא בעזרת השם, כאן יהודית גריסרו, 103, תחשבו טוב שיהיה שבוע משמעותי ומבורך. תודה רבה.
לקחת פסק זמן ולא לחשוב, לשבת מול הים ולא לדאוג, לתת לראש לנוח מהפיצוצים, לתת ללב לנוח מהלחצים. אני יודע שזה לא הזמן, בעצם גם אני עוד לא מוכן, אבל הנשמה רוצה קצת מנוחה, לתפוס אוויר בשביל לחזור לעבודה. אולי זה רק משבר קטן וזה חולה, אולי פשוט אני נהייתי קצת עייף. לקחת פסק זמן ולא לחשוב, לשבת מול הים ולא לדאוג, לתת לראש לנוח מהפיצוצים, לתת ללב לנוח מהלחצים. אולי זה רק משבר קטן וזה חולה, אולי פשוט אני נהייתי קצת עייף. לקחת פסק זמן ולא לחשוב, לשבת מול הים ולא לדאוג, לקחת פסק זמן ולא לחשוב.